With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים פסיכולוגיה עם דוקטור מעיין בוימן משיטה.
לפני 20 שנים נולדו במרכז הארץ זוג תאומים. בן בשם יואב ובת בשם יעל. משום שמדובר בבן ובת, קל להבין שמדובר בתאומים לא זהים, אשר נושאים מטען גנטי שונה. מהרגע שבו נולדו אפשר היה להבחין בהבדלים ביניהם, ולא רק בחזות השונה, אלא בהבדלים אישיותיים של ממש. יעל הייתה תינוקת רגועה וחייכנית. תינוקת מהסוג שבדרך כלל יש רק לשכנים. אחרי פחות משבועיים היא כבר ישנה לילה מלא, היא הייתה נרדמת בקלות ושמחה כשראתה אנשים חדשים או גירויים חדשים. יואב היה ההפך המוחלט. הוא היה בוכה. כל הזמן. כך שכבר בבית החולים, כשכל התינוקות האחרים בתינוקייה בעיקר ישנו, הוא בכה. הוא בכה גם כשהשתחרר מבית החולים, התקשה להירדם. לקח הרבה מאוד זמן להרדים אותו, וכשנרדם, היה נרדם לפרקי זמן קצרים בלבד, ומתעורר כמעט מכל דבר. הוא היה מתעורר בבכי, מנביחת כלב, משינוי תאורה בחדר, או משיעול של השכן מקומה 3. כשהיו מגיעים אורחים חדשים, יעל הייתה רצה לחבק אותם ולספר להם על המבנה החדש שהרכיבה בלגו, או על היצירה החדשה שיצרה בגן. ויואב היה נכנס מתחת לחולצה של אמו, או מתיישב בפינת הספה ומפנה את ראשו לכיוון הקיר. כשהוריהם לקחו אותם למסעדה ולהקה מקומית עלתה לנגן, יעל מחאה כפיים בהתלהבות ויואב פרץ בבכי. כשהלכו לים, יעל רצה בשמחה אל המים, ויואב התקשה להתרגל למגע חול על כפות רגליו ופחד מהגלים הגבוהים. וכשהלכו יחד להצגה על אמי ותמי, יעל התפעלה וצחקה ויואב ישב מבועת. באותו הלילה היו לו סיוטים. הוריו של יואב לא הבינו מה יש לו. כשרק נולד חשבו שאולי יש לו בעיות בעיכול או איזה ריפלוקס שגורם לו לאינוחות. בהמשך חשבו שאולי כאבים כאלה ואחרים מטרידים את מנוחתו. הם עברו מרופא לרופא בניסיון להבין למה לילד שלהם כל כך קשה. וכשכל הבדיקות חזרו תקינות אמרה להם רופאה אחת, הילד בריא לחלוטין. הוא פשוט ילד רגיש, מאוד. שלום לכם ולכן, ותודה שהצטרפתם אליי לעושים פסיכולוגיה. היום נדבר על אנשים בעלי רגישות גבוהה מהרגיל, על כ-20% מהאוכלוסייה, שאין להם אור של פיל, אלא כפי שכתב פרופסור מריו מיקולינסר, שהם יותר כמו פיל בלי אור, חשופים מאוד לכל גירוי בסביבה, מכניסים אותו פנימה בעוצמה גבוהה. זה הנושא שקיבל הכי הרבה שאלות והתעניינות מכם. אשתדל היום לענות על כמה שיותר מהן. וזו הזדמנות להודות על שיתוף הפעולה, ולפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק שקוראים לה עושים פסיכולוגיה, ואתם מוזמנים להצטרף אליה. שאם אתם אוהבים את התכנים שמובאים לכם פה, דרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות, ושאם אתם עובדים בארגון ורוצים להזמין אותי, להרצות לכם על עושר, על זוגיות, חרדה, או על כל נושא אחר עליו דיברנו בפודקאסט, אני אשמח להגיע. וכעת, לענייננו. איתי נמצאת היום חברה וקולגה, לינה לוטן. לינה היא פסיכולוגית קלינית מומחית, עובדת במרכז לטיפול וחקר האוטיזם, ובקליניקה פרטית. לינה עוסקת הרבה מאוד בשנים האחרונות בנושא הרגישות הגבוהה, ובזמן האחרון, בעקבות ביקוש נוסף לטייטל נוסף, והיא מנחת קבוצות לאנשים רגישים מאוד. שלום לינה.
שלום מעיין, ותודה שהזמנת אותי.
תודה שהגעת, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז אנחנו נספר שאנחנו גם חברות.
נכון.
אבל לא בגלל זה הזמנתי אותך. הזמנתי אותך כי אתה אדם הנכון לדבר על הנושא הזה. המונח אדם רגיש מאוד נקבע לראשונה על ידי הפסיכולוגית דוקטור אילין אירון. המונח באנגלית נקרא highly sensitive person, והמילה sensitive, רגישות באנגלית, היא כמו נגזרת מהמילה sense, שזה חוש. אבל בעברית המילה רגישות גבוהה, רגישות, נגזרת מהמילה רגש. אז מהי בעצם רגישות גבוהה מאוד? האם מדובר בחושים חדים או בעוצמת רגשות גבוהה? וזו שאלה שחזרה בדרכים שונות. אינון שאל אם אנשים רגישים זה פגיעים או שזה בעיית ויסות חושי, ולימור שאלה אם הם רגישים לעצמם או לסביבה, וגם שמרית שאלה מה הקשר בין זה לויסות רגשי או לויסות חושי.
לפני שנדבר על מי הוא האדם הרגיש מאוד, חשוב לעשות קצת סדר במונח הזה של הרגישות. מה זה בכלל רגישות? רגישות זו תכונה של עיבוד מידע בעצם, לפני הכל. התכונה הבסיסית של מתארת איך אנחנו מגיבים, קולטים ומאבדים גירויים בסביבה שלנו. כשאנחנו מדברים על רגישות גבוהה, המשמעות היא שהמוח בעצם מאבד את העולם בצורה מאוד עמוקה. כלומר, יש לנו נטייה להבחין בפרטים קטנים מאוד, יותר מהרגיל, ולחוות גירויים בעוצמה גבוהה יותר מהרגיל.
מה זה אומר גירויים?
גירויים זה בעצם כל דבר שנמצא בסביבה שלנו. רעשים, מראות, אנשים, תחושות, כל דבר
תחושות,
שנמצא בסביבה.
זאת אומרת שגירויים זה גם דברים מבחוץ, אבל גם דברים מבפנים?
כן, זה גם מבחוץ וגם מבפנים, בהחלט. אז כשאנחנו מדברות על אדם רגיש מאוד, בעצם מדברים על ארבעה מאפיינים עיקריים. הראשון הוא עומק העיבוד, כמו שדיברנו, וזה הבסיס גם לתכונות האחרות. כלומר, שמים לב ליותר פרטים בסביבה ומגיבים בצורה יותר עוצמתית. התכונה השנייה היא נטייה לעוררות גבוהה מאוד. כלומר, לא רק שמגיבים להרבה פרטים, אלא גם באמת העוצמה של החוויה היא מאוד מאוד חזקה. הנטייה הזו לעוררות מאוד גבוהה מכניסה את התינוק ובהמשך גם את האדם לתחושת הצפה. ויש תגובות שונות לתחושת ההצפה, כשאחת התגובות הנפוצות והמרכזיות דווקא איזשהו ניתוק, ולכן הרבה פעמים זה לא נראה כלפי חוץ. אז למשל, יש מחקרי תינוקות מאוד מאוד מעניינים, שרואים דווקא תינוקות מאוד אדישים במרכאות, כן? שנראים נורא רגועים, וכשמחברים להם אלקטרודות ובודקים את המדדים הפיזיולוגיים, רואים אותם מאוד עוצמתיים, כלומר, כן, דופק והזעה. כלומר, הרבה פעמים העוררות הזו היא לא נראית לעין, ולכן הרבה פעמים זה מאוד מאוד מבלבל.
אז אנחנו אומרים שהם קולטים יותר מידע ומאבדים אותו בצורה עמוקה יותר, ואז הגוף שלהם מתעורר, זו עוררות גבוהה יותר, זאת אומרת כל מיני מדדים פיזיולוגיים של דופק יותר גבוה והזעה וכו'. אבל שחלק מהאנשים יוציאו את זה החוצה, ואנחנו נראה את התינוק שבוכה, ואחרים הם פשוט כמו יורידו מסך כזה, מן המוח, אנחנו יודעים שזה מנגנון הגנתי של המוח, לעשות איזשהו דיסוציאציה כזה, ניתוק מהסיטואציה כדי להגן על עצמו, ואז גם אצל אנשים מבוגרים, אנחנו יכולים כאילו לא לראות בכלל שעובר עליהם עכשיו משהו, אבל הם עצמם עכשיו קשה להם, כן?
בדיוק, והאמת שזה מאפיין מאוד מאוד נרחב, משהו כמו 70% מהאנשים רגישים מאוד, הם אנשים שהם פחות מחצינים את התגובה העוצמתית. יש גם את ה-30% בערך, שזה כן נראה לעין יותר, וזה יותר בחוץ. זה לגבי הנטייה לעוררות הגבוהה, שזה מאפיין מאוד 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 חשוב. המאפיין השלישי, זו בעצם נטייה מאוד גבוהה לאמפתיה. חוויה של הרגשות שלנו, וגם של האחר בעוצמה גבוהה, ומכאן מגיעה נטייה גבוהה לאמפתיה וגם למצפוניות.
בהקשר הזה, אני קראתי על מחקר שבעצם לכולנו יש במוח נוירונים, שהם נקראים נוירוני מראה, שאלה בעצם תאים שפועלים כשאני רואה מישהו אחר עושה את הפעולה. אז אם למשל את עכשיו בוכה, אז גם אצלי במוח עובד חלק שאחראי על בכי. רק שאצל אנשים יש גם חלק נוסף שאומר, זה לא את בוכה, זה האחר בוכה ועושים את ההפרדה הזאת. מה שראו בסריקות מוחיות אצל אנשים רגישים מאוד, זה שהאזרים אצלם, אותם נוירוני מראה, עובדים בעוצמה גבוהה יותר מאנשים אחרים. זאת אומרת שכשאני רואה אותך בוכה, המוח שלי ממש מרגיש כאילו גם אני, כאילו קשה לעשות את ההפרדה הזאת, ואז אנחנו בעצם רואים את התגובתיות הרגשית הגבוהה יותר, כלומר, הצפה בכי מהיר יותר כשאדם אחר בוכה, ולהכניס את הרגשות של האחר לבפנים, הם ממש מרגישים באמת את זה בצורה שונה מאנשים אחרים.
נכון, נכון. כאן זה מעניין, יש למשל עדויות לכך שיש הרבה יותר, אחוז הרבה יותר גבוה של צמחונים, בקרב אנשים רגישים מאוד, אנשים מאוד מוצפוניים, ערכיים, זה גם מאפיינים מאוד חזקים של אנשים רגישים מאוד. המאפיין הנוסף הוא בעצם מודעות גבוהה לניואנסים עדינים. כשאנחנו מדברים על ניואנסים עדינים בסביבה, אנחנו יכולים לדבר באמת על דברים חושיים מאוד מאוד עדינים, יכולת להבחין בטעמים מאוד עדינים, ריחות עדינים, לשמוע רעשים מאוד מאוד חלשים, וגם כל דבר שקשור לשינויים, בעצם כל שינוי הוא, יש בו הרבה הבדלים, הרבה ניואנסים, אנשים רגישים מאוד קולטים את זה בעוצמה מאוד 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 גבוהה, ומרגישים שינויים בצורה הרבה יותר חזקה. אז זה ככה ארבעת המאפיינים המרכזיים של אדם רגיש מאוד.
בהקשר הזה חשוב לומר שזה לא שהחושים שלהם חדים יותר, אלא שהעיבוד המוחי באמת כמו שאולי התחלת בזה, הוא נעשה בצורה עמוקה יותר. כך שזה לא בהכרח שהראייה שלהם טובה יותר, יכול להיות להם משקפיים ואפילו מכשיר שמיעה, אבל כשזה מגיע למוח, אז המוח מאבד את הדברים בצורה עמוקה יותר, ולכן החוויה החושית היא עשירה יותר. אז אנחנו יכולים לראות באמת עוררות גבוהה יותר גם לכאב, לכל מיני דברים פנימיים, גם לרעב, לרעשים חזקים, למגע של בד. הסף בעצם, הסף המוחלט מה שנקרא, שזה הסף שממנו אנחנו מרגישים שיש גירוי, אצלם הוא נמוך יותר, הם מרגישים טוב יותר, בדיוק. כמו שאמרתי, את השינויים, וגם כשיש גירויים. במחקר שבו נתנו לנבדקים לזהות אות בין הרבה גירויים, נגיד את האות D, בין הרבה מאוד עיגולים, אז אנשים רגישים מזהים את זה מהר יותר וטוב יותר. הבעיה היא שהם גם מרוקנים ומתוחים יותר אחרי שהם מבצעים את הניסוי מאנשים אחרים. זאת אומרת, זאת איזושהי חוויה שבה הם קולטים באמת את הכל בצורה טובה, הם קולטים את הדי מבין כל העיגולים, אבל זה גם מאוד מתיש אותם ומעייף אותם, כי זה נורא קשה לקלוט המון גירויים ולאבד גירויים, זה דורש הרבה אנרגיה.
בדיוק.
רגישות גבוהה זה לא בעצם קושי בביסות חושי, או קושי בביסות רגשי, או איזושהי הפרעת קשב, שאתה לא מצליח להחליט במה להתמקד ובמה לא, להבחין בין עיקר לטפל.
קשיי קשב, או קשיי ביסות, או קושי בביסות רגשי או חושי, בהחלט יכולים לאפיין גם אדם רגיש מאוד. זה לא בהכרח התפתח להפרעה בביסות החושים, או הפרעה בביסות הרגשי. זה לא חייב להגיע לשם. זה כן פוטנציאל יותר גבוה, כן, לחוות קשיים כאלה ואחרים, זה נכון, במיוחד בסביבה כל כך מלאת גירויים רגשיים וחושיים, כמו שאנחנו חיים בה, אבל זה מאוד מאוד תלוי בסביבה וביכולת ההכלה וההתנהלות וההתאמה שהאדם מקבל.
והפרעת קשב. לא מדובר בעצם בהפרעת קשב?
באופן טבעי, רוב האנשים בעלי רגישות גבוהה חווים קשיי קשב כאלה ואחרים, כשיש לנו כמו בית עם המון המון פתחים והכל נכנס פנימה, מאוד מאוד קשה להתפקס על משהו אחד, זה משהו שהוא מאפיין, שוב זה גם, זה הצד השני של היצירתיות והאושר הפנימי. אבל כמו ההפרעה בביסות החושי, כמו ההפרעה בביסות הרגשי, גם בקשב, שוב, אם יש מנגנונים שהתפתחו, שמאפשרים לאדם להיות מפוקס על המטרה שלו, על מה שחשוב לו, אז גם שם לא בהכרח התכונה הזאת הוביל להפרעת קשב. כלומר, זה לא חייב לקרות.
היי, כאן אגם קדם לוי מעושים רפואה. את מחלת הפסוריאזיס כולנו מכירים. אבל המנגנון הביולוגי שמאחוריה עדיין אפוף במסתורין. בשנים האחרונות, דור חדש של תרופות משנה את גישת הטיפול במחלה, ומציע לחולים אפשרות שבעבר נראתה דמיונית, להשאיר מאחוריהם את תסמיני המחלה ואת תחושת הבושה. אני מזמין אתכם להאזין לפרק מיוחד שלנו, בחסות נאופארם, שחוקר את חידת הפסוריאזיס, ומדבר על המרוץ לפיתוח טיפולים חדשים למחלה. כדי לשמוע עוד סיפורים מותחים על הנגיפים המתוחכמים, המחלות המסתוריות, החוקרים המבריקים וכל מה שביניהם, מוזמנים להצטרף אלינו בעושים רפואה. למידע נוסף על מחלת הפסוריאזיס ושאלות לגבי אפשרויות הטיפול, פנו לרופא המטפל.
משה דרור שאל, האם מדובר בספקטרום שבקצה שלו נמצאים האנשים הרגישים מאוד? או שזה ממש סוג אחר ומאפיינים אחרים של רגישות, שזה בעצם תכונה אחרת שלא קיימת אצל אנשים אחרים.
אכן מדובר בספקטרום, בשנת 2018 יצא מחקר מאוד יפה, שבעצם הראה על כך שמדובר על ספקטרום, אגב, לא רק אצל בני אדם, גם אצל בעלי חיים, ואפילו בעולם הבוטניקה, פרחים, קיים ספקטרום של רגישות. הם השתמשו במטאפרה מאוד יפה מעולם הבוטניקה, והראו שלמעשה על הרצף הזה של הרגישות, שכולנו נמצאים בו איפשהו, יש למעשה שלוש קבוצות מובחנות, והם קראו להם קבוצת החרציות, שזה למעשה הרגישות, רגישות בעוצמה נמוכה יחסית. אותם אנשים כמו החרציות שאפשר לפזר אותם בכל מיני מקומות, והם פחות רגישים לסביבה ופחות רגישים לגירויים שונים, והם מסתגלים מאוד מאוד במהירות ופחות זקוקים לתנאים ייחודיים. יש את קבוצת הצבעונים, שזו קבוצה הגדולה ביותר, מדובר על כ-60% מאוכלוסייה, כלומר, אנשים שהם רגישים בעוצמה בינונית, כמו הצבעונים, כן? שהם זקוקים לקצת יותר חשיבה על כמות המים וכמות האור, ומגיבים אבל בעוצמה בינונית לסביבה. ויש לנו את הסחלבים, שבעצם זו קבוצה שאנחנו מדברים עליה, קבוצת הרגישים בעוצמה גבוהה, שכמו הסחלבים, מי שגידל סחלבים יודע ומכיר, בעצם זקוקים להרבה מאוד חשיבה על מהם התנאים שמתאימים, והם רגישים מאוד לכמות המשקעים וכמות כן, לאור המיוחד, וזו הקבוצה של האנשים הרגישים מאוד. אז כן, זה רצף עם שלוש קבוצות מובחנות, וכמו שאמרת קודם, מדובר על 20% מאוכלוסייה.
שזה המון.
נכון.
צריך לומר פה, למשל, הזכרנו קודם את נוירוני המראה. לכולנו יש נוירוני מראה, כן? רק שאצל האנשים הרגישים מאוד, אז הם עובדים בצורה חזקה יותר. או שכולנו מאבדים את המידע שסביבנו, רק אצל האנשים הרגישים מאוד, העיבוד הוא נעשה בצורה קצת יותר עמוקה. אז זה רצף, וה-20% שהם בקצה של הרצף הזה, הם נחשבים לאנשים הרגישים מאוד. חמוטל וליאור שאלו, איך מאבחנים את זה?
חשוב להגיד שלא מדובר על הבחנה, כן? אנחנו לא מדברים על איזושהי הבחנה של פתולוגיה, אנחנו לא מדברים על הפרעה, אנחנו מדברים על תכונה. ככה שלא נדרש פה איזשהו אבחון מקצועי או משהו כזה. מאבחנים בדרך כלל בצורה עצמאית על ידי שאלון. ואני חייבת להגיד שאנשים רגישים מאוד, בדרך כלל יודעים שהם כאלו. לא תמיד הם יודעים לתת לזה את השם, אבל הם כן יודעים להגיד שהם כאלו, ואז הם נתקלים בשאלון, וזה פתאום עושה סדר הרבה פעמים. או אנשים רגישים בעצמם, או הורים לילדים רגישים, כן, שפתאום דברים מסתדרים. השאלון לאבחון עצמי הוא בדרך כלל הכלי הרשמי לאבחן את עצמך כאדם רגיש מאוד.
ומה גורם לתכונה הזו?
אז קודם כל, חשוב לומר שמדובר על תכונה מולדת. כן, דיברנו על זה שרואים את זה ממש 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 מהימים הראשונים הרבה פעמים. שוב, לא תמיד זה נראה כלפי חוץ, אבל מדובר על תכונה מולדת.
אני אוסיף שמצאו גם עדויות לגנטיקה שאחראית על הרגישות הגבוהה. עדיין לא יודעים, אני חושבת, לומר את כל התמונה, אבל מצאו למשל את הצורה הספציפית של המוליך העצבי סרוטונין, שמאפיינת אנשים רגישים מאוד, ופעילות מוגברת בעונה הימנית, ועוד כל מיני עדויות שאני לא ארחיב עליהן. זה כל מיני עניינים של דופמין ודברים כאלה, אבל רואים ממש באמת כל מיני וריאנטים גנטיים שמתנהגים אחרת אצל האנשים הרגישים מאוד. ואת אומרת פה משהו סופר חשוב. א', זו תכונה וזו לא הבחנה. זו תכונה כמו עוד תכונות שיש לנו. אנחנו שונים בהרבה דברים אחד מהשני, וזה אחד הדברים. ודבר השני, זה מולד. זה מולד, זאת אומרת שזה לא ההורים שלנו אשמים בזה, אולי אשמים בזה שהורישו לנו גן כזה אחר, כן, אבל לא משהו בהתנהגות שלהם גרם לנו להיות רגישים מאוד, וזה בטח לא בכוונה, כי תמיד יש את האמירות האלה של, תפסיק לעשות דרמה, אתה רגיש מדי, אל תקחי את זה ללב, ככה אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא אחר, וככה נולדים האנשים האלה. האם יש הבדל, לינה, בשכיחות בין גברים לבין נשים? כי אני חושבת שאינטואיטיבית אנשים יכולים לבוא ולחשוב שזאת יותר תכונה נשית.
נכון, נכון. הרבה פעמים יש תפיסה כזאת והיא מוטעת. אין הבדל בשכיחות בין גברים לנשים. אבל אני חושבת שמה שחשוב לומר זה, אם למשל באמת בשלבים המוקדמים של הילדות רואים שהאחוזים הם מאוד מאוד דומים, בהמשך החיים, ואני פוגשת את זה כל הזמן בקליניקה שלי, הרבה מאוד מהגברים הרגישים, ככה קורה שם איזשהו תהליך סביב הרגישות, לצערנו הרב עדיין אנחנו חיים בחברה שהמסר לבנים, כן, כשהם בוכים אז תפסיקו לבכות ותהיו קשוחים יותר, וחושבת שהמסר הזה בעצם מאוד מחלחל מאוד פנימה, ויש הרבה פעמים ככה תופעות של בושה מאוד מאוד גדולה סביב הרגישות אצל גברים, והסתרה, ואפילו במקרים מסוימים ניתוק ממש מהרגשות, ואז הרבה פעמים הרבה מאוד גברים אפילו לא יודעים או מאוד מתביישים ומסתירים ברגישות שלהם. אפשר לראות אפילו בשאלון הדיווח בהמשך שמתחיל להיווצר איזשהו פער שגברים מדווחים על עצמם כלא רגישים, גם אם בילדות היו עדויות אחרות.
נחזור ליואב מתחילת הפרק. יואב הוא ילד רגיש מאוד. הוא בוכה הרבה כי הוא מוצף בקלות רבה יותר. מערכת העצבים שלו עובדת כמו של כולנו, רק בווליום יותר גבוה. רובנו לא מתייחסים יותר מדי לצפירות מכוניות, אורות בוהקים, אורחות מוזרים. אבל הרגישים שבינינו מוטרדים מהם מאוד. רוב האנשים נכנסים לחדר ושמים לב שיש שם רהיטים מסוימים ואנשים מסוימים. הרגישים בינינו שמים לב למצב הרוח של הנוכחים, לידידותיות ולטינה, לריח הפרחים שבחדר, לכאב בברכם ולתקתוק השעון. מה שמעורר בצורה מתונה את רוב האנשים, מעורר מאוד את הרגישים שבינינו. לאבד הכל זה דורש אנרגיה, זה מעייף, זה מעורר וזה מתיש. חשבו על הילד שנכנס לגן. ובגן יש עשרות ילדים, צועקים ורועשים, מגוון של משחקים, שירים, צבעים ומרקמים. ועכשיו חשבו על הילד הרגיש. זו יכולה להיות חוויה מאוד לא פשוטה עבורו. אז הוא בוכה או צועק או משתתק ומתנתק. מה יהיה גורלו של יואב? האם יוכל להשתנות ולהפוך לרגיש פחות? ואם לא, האם נגזר עליו להיות מופנם, מבודד חברתית ונוירוטי?
כמו תכונות מולדות אחרות, רגישות גבוהה, כשלעצמה לא יכולה להשתנות. כלומר, או שנולדים עם זה, או שלא נולדים עם זה. זה לא משהו שאנחנו יכולים לשלוט בו. מה שכן, יש אפשרות לנהל את הרגישות בצורות שונות. אנחנו רואים אחוז גבוה של אנשים רגישים מאוד, עם קשיים כאלה ואחרים שמתפתחים בהמשך, כן, יש איזושהי פגיעות מסוימת, יש יותר סיכון לפתח קשיים כאלה ואחרים, חרדה חברתית, חרדה בכלל, אבל זה ממש לא בהכרח חייב להיות. מה שמאוד מאוד משפיע על זה, זה בעצם המפגש עם הסביבה, כשאני מדברת על הסביבה, אני מדברת גם על החלק התרבותי, כן? למשל, יש תרבויות שונות, למשל ביפן, שבהם היכולת לאבד מידע לעומק, להיות יסודיים, לשים לב לניואנסים קטנים, זה משהו מאוד מוערך. אז התכונה הזאת תקבל הרבה פחות ביקורת, לעומת למשל התרבות ישראלית שלנו, כן? שלהיות איטי יותר, כי עיבוד עמוק בהכרח מגיע עם איזושהי איטיות, זה משהו שהוא מאוד מאתגר. גם כל הנושא של החיים המודרניים, מה שנקרא כן, תרבות האינסטנט, שאנחנו חיים בתוכה, להיות עמוק ואיטי, זה פחות מוערך, מה שנקרא היום, כן? יש את השאיפה הזאת למהירות ושטחיות אפילו, כן? אם אנחנו מדברים על המדיות השונות.
טיק טוק.
טיק טוק, אינסטגרם. אז באמת הרבה מאוד אנשים עם רגישות גבוהה מאוד מתקשים בכל העניין הזה, מאוד מוצפים מזה. אז ככה שלתרבות למשל יש הרבה מאוד השפעה על איך אדם יחווה את עצמו כרגיש מאוד. וכמובן הסביבה הקרובה שלנו, שגם לה יש תפקיד משמעותי באיך תתפתח הרגישות, לאיזה כיוון, איך את תתבטא. האם את תתבטא לכיוון יותר של קשיים ומצוקה או לא?
קיבלתי כל מיני תגובות כששאלתי על הפרק הזה, וחלק מהאנשים כתבו, יש לי כזה, זה חרדה חברתית, או יש לי כזה, אני ביישן. זה לא זה, זה בעצם אנחנו מפרידים בין כל הדברים האלה, זו תכונה נפרדת, או שהיא גם זה וגם זה וגם זה?
הבסיס של הרגישות הגבוהה הוא עניין של עיבוד מידע. על הרקע הזה יש עוד כל מיני השלכות של זה, כן? כמו שדיברנו על זה. צריך לזכור שבסוף מדובר על תכונה אחת, ובעצם מדובר על קבוצה מאוד גדולה ומאוד מגוונת, גם בתוך האנשים הרגישים מאוד, שיש להם תכונות נוספות, כן? יכול להיות אדם יותר מוחצן, יותר מופנם.
יש מוחצנים כאלה?
יש, הם אחוז יחסית נמוך, מדובר על כ-30% מתוך הקבוצה, קבוצה מיוחדת וככה עם אתגרים משלה, אבל באמת זו קבוצה מאוד גדולה ומגוונת.
אז רגישות גבוהה היא לא בישנות, היא לא חיפוש ריגושים, היא לא בעיה בביסות חושי, היא לא נוירוטיות, והיא בטח לא אוטיזם. היא גם לא מופנמות. רגישים יכולים להיות גם כאלה שמחפשים רגושים, וגם אנשים זהירים, ובכלל זאת שוב לא הפרעה, זאת תכונה. הם מוצפים בקלות רבה יותר, ולכן יש פגיעות גדולה יותר, אבל שום דבר פה לא בהכרח, אלא זה תלוי בתרבות ובסביבה שבה הילד גדל. הדברים שאת מתארת נתמכים על ידי המחקר, חוקר בשם ג'יי בלסקי מאוניברסיטת קליפורניה, מצא שנבדקים שמצויים בקבוצת סיכון גנטית לפיתוח הפרעות נפש, זאת אומרת שיש להם וריאנטים גנטיים שידועים ככאלה שגורמים לרגישות גבוהה, אז אותם נבדקים עם הווריאנטים האלה, הם משיגים לא רק את התוצאות הכי גרועות במבחנים שונים, אלא גם את התוצאות הכי טובות במבחנים שונים. הדפוס הזה הופיע בעקביות בהרבה מאוד מחקרים, שמצאו שאנשים עם רגישות גנטית שבאים מסביבה קשה, נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח הפרעות נפש ביחס לשאר האוכלוסייה, אבל אנשים עם רגישות גנטית שבאים מסביבה טובה, גדלים להיות בריאים נפשית, ולעיתים תפקודם הפסיכולוגי אפילו מוצלח יותר משל אלה עם גנים לא רגישים וסביבה טובה. כלומר, כמו שאמרת קודם, במחקר הסחלבים, אנשים רגישים יותר לסביבת הגידול שלהם. והם מושפעים יותר לא רק מחוויות שליליות, אלא גם מחוויות חיוביות, לא רק מסביבה לא טובה, אלא גם מסביבה טובה. הם רגישים לכל החוויות, לכל סביבות הגידול. ובמחקר שנעשה באוניברסיטת UCLA, מצאו שאנשים עם רגישות גנטית שחוו רמה גבוהה של לחץ בחצי שנה שלפני הניסוי, חוו תסמיני דיכאון הרבים ביותר, אבל נבדקים בעלי אותה רגישות שחוו מעט לחץ, היו בעלי תסמיני הדיכאון המועטים ביותר. ובמחקר אחר, ילדים עם רגישות גנטית והורים מיטיבים היו יותר אדיבים ויותר פרו-חברתיים בהשוואה לכל שאר הילדים, גם לאלה עם הגנטיקה הפחות פגיעה. אז לרגישות הזאת, נכון, יש חסרונות, אבל זה מאוד תלוי בסביבה, האם החסרונות האלה התבטאו או לא. ומהצד השני יש פה גם יתרונות, ויתרונות רבים, וכשהסביבה היא טובה, ושאותם אנשים רגישים יודעים איך לטפל גם בעצמם, רואים אין ספור יתרונות.
בטבע, למשל, זו תכונה לא רק שהיא לא תכונה שמביאה מצוקה, אלא אפילו תכונה שמקדמת הישרדות הרבה פעמים, כן? זה גם הגיוני. אם אנחנו מאבדים את הסביבה בצורה יותר יסודית ויותר עמוקה, אז אנחנו שמים לב לטורפים ולמזון. אנחנו קצת התרחקנו מהטבע, והסביבה שלנו היא גם מאוד מלאה ואפילו מוצפת גירויים, ככה שבאמת למוח הרגיש הזה, זה הרבה פעמים פשוט יותר מדי. אבל בהחלט יש הרבה מאוד דברים יפים שברגישות. למשל, היכולת לשים לב ולהתרגש מדברים מאוד עדינים, אז הרבה פעמים רואים ככה יכולות אומנותיות מאוד מאוד גבוהות. יש באמת בקרב אומנים אחוזים מאוד גבוהים של אנשים רגישים מאוד. היכולות האמפתיה המאוד מפותחות, כמובן מביאות איתם הרבה מאוד יכולות לראות את האחר, לטפל. אז גם למשל אנשי טיפול, מקצועות פער רפואיים, הרבה פעמים מדובר על אחוזים מאוד גבוהים של אנשים רגישים מאוד.
אני ראיתי שאנשים רגישים טובים יותר בגילוי שגיאות ובהימנעות מלעשות אותם. כמו שאמרתם, צפוניים מאוד. הם יותר יצירתיים, הדמיון שלהם יותר מפותח, נמשכים לאמנות ומוזיקה, מזהים פרטים, מבחינים בדקויות, אמפתיים יותר, קולטים טוב יותר את הסביבה שלהם, חמלה יותר רבה לאחרים.
מקבלים החלטות יותר שקולות וטובות הרבה פעמים.
ויש יתרון נוסף, שהוא בעיניי מאוד חשוב. הרגישות של הרגישים לסביבה הופכת אותם למועמדים מצוינים לטיפול. כי סביבה טובה, כמו שאמרנו, יכולה להוציא מהם מאוד טוב, ורואים בכל מיני מחקרים שבוחנים התערבויות טיפוליות שונות, ורואים שמי שמרוויח בצורה המהותית ביותר מההתערבויות האלה, זה האנשים הרגישים יותר.
נכון, זה נושא נורא נורא חשוב, כי בעצם אנחנו לא בוחרים את המשפחה שאנחנו מגיעים אליה, והרבה פעמים אנחנו פוגשים באמת סביבה ששוב, מסיבות כאלה ואחרות התקשו לראות את הרגישות או לקבל אותה, להיות מותאמים לצרכים של אדם רגיש מאוד. אבל הבשורה הטובה היא, כשהם כן פוגשים סביבה מיטיבה, אז הם גם נתרמים ממנה הרבה יותר.
ארץ ישראל, המוכרת לנו היום, על נופיה, עתיקותיה והיושבים בה, היא תוצאה של אלפי שנות היסטוריה, ומעטים האירועים שהשפיעו באופן עמוק כל כך על הארץ ועל ההיסטוריה היהודית, כפי שהשפיע עליהן חורבן בית המקדש השני. סדרה חדשה בהגשתי בשם שורשים עמוקים, מסע אל ההיסטוריה בתקופת בית שני ולאחריה, סוקרת את האירועים וההתרחשויות שהובילו לחורבנם של ירושלים ובית המקדש והשינויים שהתחוללו בעקבותיהם. הצטרפו אליי ואל מיטב הארכיאולוגים והחוקרים של רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ומשרד המורשת, למסע בין 12 פרקים אל האירועים ששינו את ההיסטוריה היהודית לתמיד. שורשים עמוקים, סדרה חדשה על ההיסטוריה של תקופת בית שני ולאחריה. זמינה להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים.
אז איך אנחנו יכולים לספק לילדים האלה, לילדי הסחלב, לילדים ולמבוגרים שצריכים את הסביבה המותאמת יותר, איך אנחנו כחברה יכולים לספק להם את זה, וגם איזו סביבה הם יכולים לספק לעצמם?
דבר ראשון והכי חשוב, אם אנחנו גם מדברים על הסביבה העצמית וגם התאמה של הסביבה לאדם הרגיש מאוד, זה באמת קודם כל להכיר ולהשלים עם עניין הרגישות. זה נשמע נורא פשוט, אבל זה מאוד מאוד מורכב. בנוסף לזה, יש כמה התאמות שמאוד מאוד חשובות לאדם רגיש מאוד, שבלעדיהם באמת אפשר להגיע למצוקה מאוד מאוד גבוהה, וזה קודם כל ההתייחסות לכל הנושא של המוצפות הגבוהה. בעצם אנשים רגישים מאוד נוטים יותר להיות מוצפים, והם זקוקים הרבה יותר להפוגות, אם זה אפילו במהלך היומיום, הרבה פעמים זה קורה לבד, כי אנשים פשוט נכנסים לאיזה שאט דאון, אפילו מאוד ארוך, אבל עדיף לספק את הזמן הזה באופן יזום, כלומר ממש לדאוג לכך שכל יום בספרים מציעים ככה שעתיים ביום, אני לא יודעת מי יכול להרשות לעצמו שעתיים ביום ככה לאבד דברים ותרחשויות, אבל כן לדאוג לאיזשהו זמן עיבוד ממושך יחסית לחוויות היומיומיות, לתחושות, לכל אותם גירויים שבמהלך היום נספגו.
אני רוצה להבין בפרקטיקה מה זה אומר לתת מקום. זאת אומרת, פשוט לשבת בשקט בלי לעשות כלום?
לתת למוח זמן לאבד זה באמת אתגר. מה שמאוד מאוד חשוב זה לא להיכנס מיד למדיות השונות, כי בעצם אנחנו יודעים שהמסכים מצריכים פעילות מוחית והם בעצם מעוררים, ואנחנו רוצים לעזור למוח לאבד ולהירגע. כמה שפחות גירויים בסביבה, כמה שיותר להיכנס פנימה, לתת לעצמי לעכל, כל אחד עושה את זה בצורות קצת שונות. הדבר הנוסף מאוד מאוד חשוב, כן, אני מזכירה רגע לגבי הסחלביות של האדם הרגיש מאוד, הוא זקוק לתנאים קבועים ויציבים ומיוחדים שלו, וזה אומר שכל הנושא של השינה והאכילה קבועים ומסודרים, נורא נורא חשוב, כי בעצם גם זה גירוי מסוים, כן, שמשפיע, ואם הסחלב לא מקבל את התנאים שלו, אז צומח פחות טוב, אז גם זה משהו שהוא מאוד מומלץ.
נגיד משהו על השינה, אז באמת אנשים רגישים מאוד, יש להם יותר בעיות שינה, והסיבה היא זה שיש עוררות במהלך היום, ועוררות היא באה עם הפרשה של הורמון הקורטיזול, שהוא הורמון הלחץ, והורמון הקורטיזול מונע שינה. הבעיה היא שגם כשלא ישנים מספיק חוסר בשעות שינה, גורם להפרשה המוגברת של הורמון קורטיזול, ואז נכנסים לאיזשהו מעגל כזה, אז באמת להם יותר מהרגיל חשוב שתהיה שינה מטיבה, כי גם ככה יש פה איזשהו עודף של הורמון הלחץ הזה, ואנחנו רוצים להפחית את זה, ואנחנו רוצים ששינה כן מפחיתה אותו, וככל שיש פחות שינה, יש יותר בעיות שינה. זה נכון לכולם, אבל בעיקר אצל אותם אנשים. וגם בהקשר לתזונה, אז התזונה שלנו היא באמת משפיעה על כולנו. יותר צריך לשים לב מה עושה להם טוב באכילה, ומה פחות, ולהיות ערניים לזה, ולהתאים את התזונה.
בדיוק. דבר נוסף נורא נורא חשוב, זה כל הנושא של ההצפה. איך בעצם אנחנו מצליחים למנן את ההצפה בחיים שלנו. אנחנו כן יכולים לבחור את רמת העומס שאנחנו חיים בה. והדבר הנוסף שמאוד מאוד חשוב, זה בעצם שלאנשים רגישים מאוד מאוד חריגים הרבה פעמים בסביבה. יש יותר, כמו שאמרנו, כן, אם זה למשל אומנים, אנשי טיפול, אבל יש סביבות שהרבה פחות, ואדם רגיש מאוד יכול להרגיש מאוד מאוד חריג ובודד הרבה פעמים, ולא מובן. בהקשר הזה, קודם כל מאוד חשוב שאנשים רגישים מאוד יקיפו את עצמם כמה שיותר באנשים שלפחות מבינים את הרגישות שלהם, או אנשים רגישים בעצמם. שם גם ככה צמח הרעיון של הקבוצה לאנשים רגישים מאוד. שבאמת זה דבר נורא נורא משמעותי להרגיש קצת פחות חריג, ובכלל מפגשים שונים, יש היום גם קבוצות פייסבוק וקהילות שקמות בכל העולם וגם בארץ, שמנסים לעשות מפגשים בין אנשים רגישים מאוד, בדיוק מהסיבה הזאת. והדבר בעצם האחרון, ואולי הוא הכי חשוב מכולם, זה למעשה להיות מאוד 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 קשוב לצרכים שלי. לאנשים רגישים מאוד, יש נטייה גם לריצוי מוגבר הרבה פעמים, גם מתוך המקום הזה של האמפתיה המאוד גבוהה שדיברנו עליו, וגם הרבה פעמים זה גם איזושהי אסטרטגיה לפעולה מהירה. בגלל שהעיבוד הוא מאוד עמוק והרבה פעמים גם איטי יותר בגלל זה, אז הרבה פעמים נורא, הרבה יותר קל פשוט להגיד כן לכל מיני דברים, לאו דווקא שאני רוצה או צריך אותם. אז זה משהו שככה אני רואה שחוזר על עצמו גם בקליניקה, אני פוגשת את זה הרבה. ובעצם השאיפה היא באמת להיות כמה שיותר קשוב לעצמך ולצרכים שלך, ולפעול מתוך המקום הזה ופחות מתוך המקום של הריצוי, לא להתבייש.
ועכשיו אם יש הורה לילד רגיש, אז איזה הנחיות מיוחדות אנחנו צריכים לתת לאותו ההורה? כלומר, אני חושבת על הורה לילד רגיש, שאולי גם האדם הרגיש בעצמו, שנמצאים באיזושהי דילמה. למשל, עכשיו אני יודעת שהילד שלי יותר קשה לו במסיבות יום הולדת. אבל מצד שני, אם הוא לא ילך למסיבות היום הולדת, אז אני גוזרת עליו להיות מבודד חברתית, כן? איך צריך להתנהל שם? כלומר, כמה צריך לדחוף לעומת עד כמה צריך להגן ולכבד את הרגישות?
שאלה מאוד מאוד יפה ומאוד חשובה. מצד אחד, אנחנו ניתן מקום לרגישות הזו, כן? נכיר בה. מצד שני, הרבה פעמים ככה מה שרואים, זה הליכה קצת לצד השני, כן? לקצה השני, של מאוד מאוד לגונן על ילדים רגישים, ככה נורא נורא לשמור עליהם בצמר גפן, ולא לתת להם לפעמים להתנסות, כי הוא רגיש, והוא חווה דברים בעוצמה, וזה יכול לעשות לו מצוקה, אז גם זה משהו שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. בסוף אנחנו רוצים לעזור לאותו ילד לקבל כלים שמתאימים להיותו רגיש מאוד. כלים לעצמאות, להתמודדות, להסתגלות בדרך ובקצב שהוא יכול לפעול לפיהם. מה הכוונה? קודם כל באמת הנושא של הקצב הוא נורא נורא חשוב. לכבד את הקצב. ילד הרגיש מאוד הרבה פעמים זקוק לזמן. זמן לאבד, להבין, לעכל. וכשנותנים להם את הזמן, הם הרבה פעמים מראים סימנים גם לרצון, וכן, לפעולה ולהשתתפות, אבל זה לוקח זמן, והרבה פעמים זה משהו שלהורים קצת קשה.
הימנעות, אני חושבת, מגבירה את הרגישות. כמו שאנחנו יודעים, בכל הפרעות החרדה, נגיד, למיניהם, ככל שאנחנו נמנעים יותר מהפעולה, היא הופכת להיות מעוררת יותר כשצריכים לעשות אותה.
בדיוק, בדיוק. הדבר הנוסף בהקשר הזה, זה העניין של הדרגה. אנשים מרגישים מאוד יכולים בהחלט לאבד כל דבר, אבל במנות קטנות. כלומר, יכול להיות שאותו ילד שדיברנו עליו, כן, לא יוכל ישר להיכנס לסיטואציה של 35 ילדים עם זוהרים ולייזרים, אבל יכול להיות שבהתחלה, כן, איזושהי מסיבה יותר ביתית, ועם מוזיקה קצת פחות רועשת, ולהגדיל את זה ככה בהדרגה, ובסוף הוא יוכל להיות גם חלק מהמסיבה הזו בגן. אבל לא יוכל לעשות את זה מיד. הוא יצטרך לקבל את זה במנות קטנות יותר.
וכבני זוג, עכשיו אם בן הזוג שלי הוא רגיש והוא צריך את הזמן שלו, אני חושבת על זוגיות שבה הוא חוזר הביתה מהעבודה, ועכשיו הוא צריך רגע את הרגע שלו לרגע, אבל אני עכשיו צריכה אותו בעזרה עם הברשאוור, כן? לעשות את המקלחות ואת זה, ארוחת ערב וזה וזה. איך מתגברים על הפער הזה?
באמת, שאלת השאלות, ואני התקלת בה הרבה מאוד. לחיות עם אדם רגיש מאוד זה לא מאוד פשוט. במיוחד אם אתה כבן זוג, כן, את או אתה, בן או בת הזוג, לא נמצאים באותה רמת רגישות. באמת, אנחנו לא רוצים גם להגיע למקום של ביטול עצמי בתוך הזוגיות, כן? ושהרגישות תנהל את הזוגיות ולא אנחנו ננהל אותה. כלומר, באמת, יש פה באמת חשיבה זוגית של איך מוצאים את האיזון בין השניים.
השאלה שחזרה אולי הכי הרבה, זה איך נרפאים מזה, וגם איך מתגברים על הדמעות המהירות ועל ההצפה הרגשית.
טוב, אז להירפא מזה אי אפשר, נראה לי שאת זה הבנו, זו תכונה שנולדים איתה. יש הרבה אנשים ככה שמוטרדים מהעניין הזה של קושי בלשלוט בבכי, בדמעות. כן, שהבכי מגיע מאוד מאוד מהר, וזה בעיקר לא נשלט. התגובה הזאת של הבכי הבלתי נשלט, זה בעצם איזשהו ביטוי להצפת יתר. ולכן, אם אנחנו מדברים על היכולת לנהל את הרגישות, אנחנו קודם כל מדברים על היכולת לנהל את ההצפה. כלומר, אם אנחנו מנהלים את אורח החיים שלנו ככזה שהצפה לא מגיעה לרמות המאוד מאוד גבוהות שלה, אנחנו נחווה את זה פחות. כלומר, זה לא, אין פה איזה טריק קסם כזה של איך עוצרים את זה, אבל זה פשוט בעיקר אומר לשים לב לאיך אני מנהל את החיים שלי, לתת הרבה יותר מקום למנגנונים שמפחיתים את רמת ההצפה שלי ביום-יום, וזה יכול להשפיע גם על דברים כמו בכי או ביטויים אחרים של הצפה.
אני חשבתי הרבה על עצמי כשמכנתי את הפרק הזה, ואני מרגישה ש... יש לי רגישות, אבל לא רגישות חושית מאוד גבוהה, אז כנראה שאני לא בסחלבים, אלא איפשהו באמצע. ודמעות מהירות זה דבר שהוא מאוד מאפיין אותי. ממש מרגישה את זה מגיע. אבל אני גדלתי בבית לאבא שבוכה המון, ואז היינו יחד, הבחינים של הבית, ואצלנו באיזשהו שלב ממש גאה בתכונה הזאת, זאת אומרת, אני אוהבת את התכונה הזאת, שאנחנו יושבים, רואים בית ספר למוזיקה, ומגדג'דרים על השפה, וזה בעצם משהו שכשמתייחסים לזה, ליתרונות של זה, זה בעצם זה שיש את הרגישות הגבוהה, זאת היכולת גם להרגיש שהיא, כשיש רגשות טובים, זה מאוד טוב, שאנחנו באמת יכולים להרגיש, להרגיש את העולם, ולראות את היופי שבדברים, ולהרגיש גם הכרת תודה בעוצמה גבוהה, וגם שמחה בעוצמה גבוהה, וגם אהבה בעוצמה גבוהה, וזה לא רק להרגיש את הרגשות הגבוהים בעוצמה גבוהה, וגם באמת את היכולת להרגיש את האחר ברמה גבוהה, שזה בעיניי יתרון מאוד גבוה, שמוביל למערכות יחסים עמוקות יותר. אז כשאני גדלתי בסביבה שבה זה בסדר וטבעי, ואפילו מוערך, זה הפך את זה לקל יותר לעיכול. אני אגיד גם על החשיבות של הביטחון, בעיקר שאנחנו מדברים על, לכולם, אבל בעיקר לילדים רגישים. כשהסביבה או ההורים כועסים, צועקים ומאנישים, במקום לעזור לילד, אז הוא חווה את העולם כמסוכן, ואז מתקשה יותר לעשות כל מיני פעילויות. אבל כשהסביבה וההורים מקבלים, מבינים, מחבקים, אז אנחנו נראה את הילדים הרגישים ואת האנשים הרגישים נטמעים טוב יותר בעולם ומרגישים בטוחים יותר בעצמם.
אולי באמת לסיום רק להגיד שמי שמרגיש, גם כאדם רגיש מאוד, גם בכלל, שהוא יכול לעזר גם בתמיכה מקצועית, אם זה טיפול, טיפול רגשי, אם זה קבוצות למיניהן, סביבות כאלה ואחרות טיפוליות, אז לא להסס, כמו שהראינו את זה, באמת יש גם אפשרות הרבה יותר להפיק מאותם מקומות, ותודה רבה.
יואב מתחילת הפרק גדל להיות בחור מוחצן ובטוח בעצמו. ההורים שלו הבינו את הצרכים השונים שלו וידעו בדיוק מופלא לתת לו את הסביבה לה הוא נדרש. הוא לא שמע מהם משפטים כמו אתה בוכה יותר מדי, תפסיק להיות כזה רגיש, תפסיק לקחת הכל ללב, תפסיק להיות כזה דרמטי. הוא לא שמע מהם שהוא שונה ומוגזם. הם נתנו לו תחושה שהוא אהוב ורצוי, גם אם הוא בוכה קצת יותר מאחרים, הם אפשרו לו לנוח ולהתבודד כשהיה מוצף, ובמקביל דחפו אותו להשתלב בחברה ולא להתבודד מדי. הביטחון שנתנו להוריו אפשר לו לפתח ביטחון בעצמו, והוא מכבד את גופו ונפשו, את גבולותיהם, קשוב אליהם כשהוא נע בעולם. אנחנו שונים, חלקנו בישנים יותר וחלקנו פחות, חלקנו דייקנים וחלקנו מאחרים תמיד, חלקנו מסודרים וחלקנו מבולגנים, חלקנו אוהבים יציבות ואחרים פורחים בשינוי, חלקנו אמיצים וחלקנו זהירים, חלקנו חרציות וחלקנו סחלבים, חלקנו פורחים בכל מקום, בכל קרקע ובכל מזג אוויר, וחלקנו דורשים סביבת גידול מיוחדת. כאלה אנחנו, בני האדם, נבדלים האחד מהשני במאפיינים שונים. הרגישות הגבוהה היא רק עוד תכונה אחת מיני רבות. היא לא כללה ולא ברכה. כמו כל תכונה אחרת, יש לה יתרונות ויש לה גם חסרונות. ברגישות הגבוהה יש פוטנציאל להרס. אבל יש לה גם פוטנציאל לסמיכה מדהימה. אך כמו הסחלב, בסביבה נכונה ובטיפול מתאים, יכול להתפתח יופי בלתי יתואר. עד כאן להיום. תודה רבה רבה לינה לוטן שהגעת לכאן היום ותרמת לנו מהידע שלך. תודה רבה לצוות רשת עושים היסטוריה, שלי נוי, עורכת התוכנית הנפלאה והנעדרת שאני מעבידה בכל פעם חדש יותר מדי קשה, סליחה. רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, אפי בריק, מנהל המחירות, הדס דרוקר, מנהלת הדיגיטל. מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות על הפרק, לשאול שאלות ולהציע רעיונות לפרקים נוספים. אפשר לפנות אליי במייל boimanma@gmail.com, boimanma, שטרודל@gmail.com. ברשתות החברתיות, בקבוצת הבית של עושים פסיכולוגיה, אני אעלה לשם את השאלון שיעזור לכם לבחון האם התכונה הזו קיימת אצלכם או לא, למרות שאתם כבר יודעים. או בעמוד המאזינים של רשת עושים היסטוריה בפייסבוק, גם שם אפשר לפנות אליי. אתר הבית של התוכנית הוא עושימהיסטוריה.com, שם תוכלו למצוא את כל הפרקים של התוכנית ולהירשם לרשימת התפוצה שתעדכן לכם כשפרק חדש יוצא. ניתן להזין לתוכנית באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. להתראות.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.